כל חי אונליין 93fm.co.il על חורבן וגאולה עם הרב משה סרצ'וק, הרב בועז שלום והרב צבי ירום.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. ערב שבת קודש, פרשת מטות מסי, כאן ברדיו קול חי 92.8 ו93FM. אני צבי ירום, ואני מתכבד להזמין את הרבנים החשובים שנמצאים איתי, הרב משה סרצ'וק, ראש כוילל באר התורה ומגיד מישרים, שלום וברכה.
שלום וברכה.
והרב בועז שלום, רב מדרשת בית אליהו ויושב ראש ארגון תעמו ראו, שלום וברכה.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
אז כאמור, ערב שבת פרשת מטות, ואנחנו גם בעיצומם של תשעת הימים. ננסה לדבר היום על כמה נושאים שגם קשורים לפרשה וגם לימים שאנחנו נמצאים בהם. ואם אנחנו מדברים על פרשת מטות, איך לא, הנושא של כוח הדיבור, מוות וחיים ביד הלשון. לא יחל דברו, אומרת התורה, ככל היוצא מפיו יעשה. ואנחנו מתקרבים ליום ציון של חורבן בית המקדש, כמו שאומרת הגמרא, שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. והנה החפץ חיים בהקדמה לספר חפץ חיים. כותב שכוונת הגמרא במילים שנאת חינם היא גם לחטא לשון הרע שבא מצד שנאת חינם. זאת אומרת, אם העניין הוא שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, אז לשון הרע הוא תוצאה של שנאת חינם. ועל זה, כבוד הרבנים, רציתי שנדבר היום על הנושא של שנאת חינם ולשון הרע, ובעצם כוח הדיבור, שזה המוביל של מוות וחיים ביד הלשון. ואני רוצה לפתוח איתכם בעניין הזה על כוח הדיבור. כשאנחנו מדברים על כוח הדיבור, אדם בכוח שלו, בדיבור שלו, פשוט יכול להחריב עולמות.
לבנות ולהחריב.
לבנות ולהחריב, כמובן. כמובן שאם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, אז אנחנו צריכים להסתכל על הצד החיובי של כוח הדיבור, שיש לנו כוח בזה. מה שרציתי להידיין איתכם ולהתחיל בנושא הזה, למה הנושא של כוח הדיבור הוא כל כך עוצמתי, שהוא זה שבעצם הדיבור שמגיע בגלל שנאת חינם, עד כדי כך שבית המקדש נחרב?
ובכן, צריכים לדעת, המבדיל או המייחד של האדם לעומת בעלי החיים זה הרוח ממללה. אם אנחנו רוצים לאפיין במה נתייחד האדם משאר היצורים, זה בכוח הדיבור. ולכן בספרים הקדושים כתוב שלכוח הדיבור יש את העוצמה הגדולה ביותר לבנות ואת העוצמה הגדולה ביותר להרוס. לא מצאנו עבירה חמורה כמו כוח הדיבור, ולא מצאנו מצווה גדולה וקדושה כמו מצווה שמקיימים בכוח הדיבור. העבירה הכי חמורה שניתן להעלות על הדעת זה לשון הרע, שהיא שקולה כנגד שלוש עבירות, אין חמורה ממנה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אין לו חלק לעולם הבא. חפץ חיים אומר שהוא לא כתב את זה בספר, כי לא רציתי להפציץ את העולם, אומר חפץ חיים. לא כתבתי, אין לו חלק לעולם הבא. אבל שזהו שגם אין לו חלק לעולם הבא. וזה אבון חמור ביותר, שזה אבון כוח הדיבור. כי כוח הדיבור מייחד אותנו כבני אנוש, כבני אדם. המצווה הגדולה ביותר ששייך לקיים זה מצוות תלמוד תורה. כל חפציך לא ישבו בה. דקה אחת, מילה אחת של תורה, שווה את כל התורה כולה וכל מצוותיה כולם. פעם מספרים שאצל רב חזקאל לוינשטיין בישיבה, הגיע איזשהו בחור באיחור. והוא שאל אותו מה קרה שהוא יחר לסדר, סדר בוקר. הוא אמר לו שהוא עבר ליד הנהר, זאת בחוץ לארץ היה, הוא עבר ליד הנהר, והוא ראה איזשהו ילד שטובע, ואני מהר קפצתי לתוך הנהר, משיתי אותו, החיינו אותו. הרב ככה ראה שיש לו איזושהי תחושה של, כאילו, מה הרב שואל אותי, מה קרה, מה יחרתי? אני עכשיו עסקתי בהצלת נפשות. מספרים שרב חזקאל לוינשטיין הכניס אותו לבית המדרש, הוא אמר לו, תראה מה הם עושים. הם לומדים תורה. הוא אומר לו מה שהם עושים פי אלף אלפים יותר גדול למה שאתה עשית. הוא לא התכוון לומר לו, אז היית צריך לעזוב את זה ולרוץ לבית המדרש. לא, כיוון שזה מצווה עוברת, אז עכשיו היית חייב לעשות את זה. אבל אם באופן תיאורטי יש לך אפשרות להתנדב למדע וכל 20 שניות להחיות בן אדם, או ללכת ללמוד בכולל, אין בכלל שאלה, זה אפילו לא מתחיל. ברור ופשוט שתלך ללמוד בכולל, ולא תתנדב למטה להחיות כל 20 שניות מישהו, כשיש מישהו אחר שיעשה את זה. יוצאים כן שכוח הדיבור, שזה עסק התורה, זה הדבר העצום ביותר, ולכן דברים שאי אפשר לתקן בשום צורה אחרת, אפשר לתקן על ידי כוח הדיבור. כתוב בזוהר הקדוש שעל ידי כוח הדיבור אדם יכול לתקן את כל העבירות כולם, ועל זה נאמר רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך, באהבתה תשגה תמיד, ברוח ממללה מתקנים את הכל. זה כוח שהוא עוצמתי ביותר, מחד גיסא כשהוא לטובה, ומאידך גיסא כשהוא לרעה, אין קשה ונורא המינו. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עולמו בעשרה מאמרות, כדי לומר לך, בוא ראה בדיבור, אפשר לברוא עולמות. ומאידך גיסא, אפשר גם בדיבור לעשות את ההפך. וזה דורש וטובע מאיתנו לשים לב מה אנחנו מוציאים מהפה.
מה שאני מבין ממך, הרב בועז, אתה אומר שכוח הדיבור הוא כוח כל כך עוצמתי שיכול לבנות עולמות, ובעיקר דיברת על הצד הטוב שבכוח הדיבור. ומה שאני מנסה להבין, במבחינת כוח הדיבור, הרב משה, אז הוא אמר, אז הוא דיבר. נכון שתלמוד תורה, כמו שאמר הרב בועז, הוא מדבר בדברי תורה, ותלמוד תורה זה המצווה הכי חשובה, והדיבור בדברי תורה, כמו שבשבת אומר החפץ חיים והבן איש חי, כולם עריכים בזה, מדברים על העוצמה של הדיבור, ודיברת בם וכו'. זה אני יכול להבין כשהוא עושה דבר חיובי. בוא ננסה להבין אדם שדיבר לשון הרע. הוא אומר, אז אמרתי, אז דיברתי, מה כל כך חמור בזה?
כן, אתה אומר, טוב, אתה יודע, נגעת בנקודה שאני כל כך ער לנקודה הזאת, והתרבות החילונית, מה שנקרא היום, שנטשה את האמת של התורה הקדושה, ויצא לחפש בשדות זרים, גייסה בין היתר כל מיני תפיסות עולם מעוותות ושגויות לגמרי. זה תפיסות עולם גויות, כן? למשל, יש להם מטבעות לשון כאלה שמעבירות סמרמורת בגב. למשל, האדם חיים רק פעם אחת בני האדם. כן? חיים רק פעם אחת, יש כזה לוגו. או האדם הוא כמו בטריה, הוא נגמר, שמים אותו בפח.
העולם, המחזור.
כן, העולם שייך לצעירים. ובין היתר, בין יתר החידושים הנפלאים שהם הצליחו להביא לנו במרכאות, כן? זה הכל דיבורים. מה זאת אומרת? הדיבור זה הבל שאין בו ממש. אמרתי. איך ראש הממשלה אמר פעם, אחד מראשי הממשלה, הוא אמר, אמרו לו, אבל אתה אמרת, אמרתי, אבל לא הבטחתי. אמרו לו, אבל גם הבטחת, אומר, הבטחתי, ולא הבטחתי לקיים. זאת אומרת, אז אמרתי, אז כמה מילים, אז מה זה משנה? אמרתי לו, אמרתי, זה זל בזך, אומרים בידי, זה אותו דבר. אבל עכשיו, הבעיה שלנו זה שזה גם חדר אלינו. לתוך, זה משפיע על העולם הדתי החרדי מאוד. אני אתן לכם דוגמה. בואו קודם כל ניגע בנקודה של היהדות. מה היהדות באמת גורסת? למשל, אם אומרים שחיים רק פעם אחת, זה לא נכון, ההפך הגמור. אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא שהוא העולם הנצחי. זה לא חיים פעם אחת, חיים יותר מפעם אחת.
וכן, כבר פעם אחת זה הנצחי, לא
נכון,
עכשיו.
נכון.
בשביל הנצחי.
כן, זה הפעם האחת.
נכון, ואם אומרים שאדם זה כמו בטריה שנגמרת ושים אותו בפח, זה לא נכון, כי אדם מורכב מגוף ונשמה, והנשמה היא העיקר, זה לא כמו בטריה. הגוף נגמר, הנשמה ממשיכה לחיות לנצח. אם למשל אמרו, העולם שייך לצעירים, אז ההפך הגמור. אנחנו יודעים שהזקנים ביהדות מקבלים את הכבוד, והדרת פני זקן, לזקן יש לו ניסיון חיים, יש לו חוכמה, הוא יותר קרוב לאמת.
אפילו גוי, כמו שאומרת הגמרא.
נכון.
כמה הרפתקי עדו על
נכון. ומה שהם אומרים שהדיבור זה הבל שאין בו ממש, זה ממש הפך התורה.
זה הבל שאין בו ממש.
זה הבל גמור להגיד דבר כזה. למה? כי אנחנו יודעים שלכל מילה יש משקל. תן לך דוגמה. אדם יוצא לחצר ביתו ורואה כבש. הוא אומר, כבש זה לעולה. אבל לא, סתם צחקתי, לא. מה זה צמצחקת? זהו, נגמר. אבל רק אמרתי שלוש מילים, כבש זה לעולה. אדוני, הכבש הזה קודש. אסור לך אפילו לקחת ממנו שערה אחת. רגע, אבל מה, בגלל אבל זה כבש שעולה לי 2,000 שקל. פעם אחרת תברור מילים. אבל אמרו ברדיו שהכל דיבורים, כן, זה שמה הכל דיבורים, אבל אצלנו זה לא הכל דיבורים. וכן, למשל, אדם בא לאישה ואומר לה, התקדשי למנת ש... שם לה טבעת, אדוך סתם, אבל לא התכוונתי ברצינות. מה זה? מה זאת אומרת? אין סתם צחקתי, אדוני, צריך להביא עכשיו גט, ואם האישה תתחתן עם מישהו, אז בני הממזרים, אדוני, זה לא צחוק. אבל רק אמרתי לה, אין רק אמרתי. לכל מילה יש משקל. תבדוק את זה. אתה יודע, בליל שבת חזרתי מהשיעור, ואני אוהב ככה, כשאני נכנס הביתה, בליל שככה בשעה 12 בלילה בערך, יש לי כזה סט של זוהר ככה למעלה בספרייה. אני שולף את זה, לראות ככה, אני לא כזה איש, שלושה חשבו שאני יושב עם סט זוהר באמצע הלילה, זה נשמע כמו איזה מקובל אלוקי. אני לא, לא, אבל מה, אתה יודע, קצת ככה לקבל את, את הרובד של הסוד ב-12 בלילה בליל שבת, זה נעים. ואז אני פותח, תשמעו מה, אני פשוט מיד מוצא שבת, אני צילמתי את זה, ואני רוצה להקריא לכם את זה מבפנים. זה זוהר, פרשת פנחס, דף רש ממוו. הזוהר אומר ככה, אני קורא את זה עם התרגום ישר, סימולטנית מהארמית. הוא כותב, שלושה אנשים גורמים רעה לעצמם. היינו, העושה אחד מהם גורם רעה לעצמו. שניים מהם פוגעים בעצמם בעולם הזה, ואחד בעולם הבא. הראשון, מי שמקלל את עצמו, כי בקללתו פותח פה לשטן שיקטרג עליו. כמו שלמדנו, יש ממונה אחד שממונה לפני כל אדם, שרואה תמיד את מעשיו, ועולה ומעיד עליו למעלה. ובשעה שאדם מקלל את עצמו, זה הממונה ו-70 מלאכים אחרים הממונים תחתיו, לוקחים את אותו דבר כללה, ואומרים עליו אמן, כלומר, יהי רצון שתתקיים הכללה, ומעלים אותו למעלה, ודנים לאותו דיבור, האם ראוי שיתקיים בו או לא. ובמידה ונפסק שכן יתקיים, אז הממונה הזה רודף אחרי האדם שהוציא את הכללה מהפה, עד שעושה ומשלים ומקיים את כל דברי הכללה עד תומם.
מדהים.
אני ראיתי את זה בליל שבת, אמרתי, וואו, זה כל כך מתאים לפרשת מטות. לא יחל דברו ככל יצא מפיו יעשה, כי פשוטו. והזוהר אומר ככה, תח הזה, בואו ראה. הו מילה דנפיק מפו מדברנש, מילה שיוצאת מפיו של האדם, סלקה עולה למעלה, ואיתר התערות הלאלה, והיא פועלת פעולה עליונה. היא לטב, היא לביש.
טוב בין לרע.
בין טוב בין לרע. אז אתה יודע, אז אני בדיוק היום מסרתי שיעור באיזה מקום, אמרתי להם, חבר'ה, תגידו את האמת, אתם עם כיפות על הראש, לא התקלקלנו? היום שאנשים מדברים, אתה יודע, על הא ועל דא, אז אתה אומר לו, בוא נעבר, איך אתה מדבר ככה? אומר, אז אהבה אותך, היום הכל דיבורים. אנחנו עקבות על הראש, גם משתמשים קצת במילים האלה, במינוחים האלה, כן?
אבל מה שאני מנסה להבין, אתה, שוב, אתה מביא כאן דברים בעוצמה, מה זה כוח הדיבור. אבל מה שאני מנסה להבין, האם זה בגלל הפגיעה בשני, מבחינת מה שאנחנו מדברים על שנאת חינם ולשון הרע, פגיעה בשני, או עצם זה שאתה אומר, מדבר, למשל, דיבור לשון הרע?
תלוי מה אמרת. אם אתה, אם אדם מקלל את עצמו במקרה הזה, אז הוא פוגע בעצמו.
כן,
אם הוא מדבר על השני, אז הוא פוגע בשני.
אז כי הוא נפגע, או כי עצם גרי החפץ חיים הרי גם מביא בכמה מקומות שעצם לשון הרע, על המסר הזה כתרוג למעלה.
נכון.
אבל אני שואל, השנאת חינם שאנחנו ניסינו להבין בתחילת הדברים, בית מקדש נחרב בגלל שנאת חינם. האם בגלל שאדם הוא שונא והוא מדבר דברי שנאה, או בגלל הפגיעה בשני?
לא, אז בוא נעשה הפרדה בין הדברים.
איפה הנקודה?
שנאת חינם זה הכותרת. לא, שנאת חינם זה הכותרת.
כי השני נפגע, או כי הראשון פגע?
למה אדם מדבר רע על השני? למה? למה הוא מדבר עליו רע? כי הוא חושב שהוא...
הוא שונא אותו בליבו.
יפה מאוד, יש לו איזו שנאה פנימית, והוא חושב שהוא מפריע לי בחיים. זאת אומרת, או שהוא פגע לי בפרנסה, פגע לי בזה, הוא לא, לא קיבל אותי לתלמוד תורה, לסמינר,
או לא שהוא דבר. לא בא לי טוב בעיניים. היום לא צריך סיבות. זה היום, היום אנחנו דור חדש. פעם היה צריך סיבות, למה? הוא לא בא לי טוב, זה מספיק. הוא לא, לא מוצא חן בעיניי. אבל מה שהזכרתם, הרב משה, אני רוצה להגיד לכם, אני בספר שלי, במשנת החלומות, הבאתי זוהר, חשבתי שזה מה שאתם רוצים לצטט. הזוהר אומר, לית לך מילה, דלו עזלה וטסה באלמה. הזוהר, יש דבר מבהיל. אומר הזוהר שכל דיבור שאדם מדבר, הוא לא נעלם. לית לך מילה דלו עזה וטסה בעלמה. אין לך דיבור שלא הולך וטס בעולם, והוא קיים. הדיבור הזה נמצא, הוא קיים, הדיבור הזה נצחי. היום יש טכניקות איך לנסות לשחזר דיבורים, או איך לנסות לקלוט דיבורים שכביכול נמצאים באוויר. אבל אומר כך הזוהר. ואני, כשקראתי את זה, זה מיד עורר לי משהו אחר שראיתי. יש מישהו שכתב מאמר שנקרא הזעקה העולה מטרבלינקה. זה ספר שמתאר אנשים שהיו בכפרים, שם בסמיכות לטרבלינקה, שהם מתארים שנים אחרי שמחנה טרבלינקה נסגר, שהם שומעים קולות זעקה של אותם כביכול אנשים הדרים שם בטרבלינקה, והמקום כבר מזמן לא פעיל. ואז הזכרתי בזוהר הזה, להתלך מילה דלועזה וטסה באלמה, שלחתי בכתב לרב חיים קניאבסקי, ושאלתי אותו האם יש אפשרות לחבר בין הדברים, הוא אמר לי כן, בהחלט. הוא אמר לי שהמציאות הזאת היא מציאות קיימת. שאלתי על דבר נוסף, יש יהודי שתיאר שהוא היה שומר בישיבת וולוז'ין, אחרי שישיבה כבר נסגרה. לילה אחד הוא מגיע לאחראי עליו, הוא אומר לו, אני עוזב, אני לא נשאר כאן. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אני שומע כל מיני קולות של לומדים שם למעלה, ביחל הישיבה, אנשים שמדברים ולומדים וכל ניגון. הוא חשב לו, תשמע, בן אדם הזה, זה כפרי נבער, הלילה אני נשאר. אחרי אותו לילה הוא החליט שהוא עוזב את המקום. פתחו שם מסבעה באותו מקום, והוא היה אמור להיות השומר, אתם מבינים? הוא החליט לסגור שם את המקום. זאת אומרת, קולות לומדים אלומים עוד המשיכו והדהדו. אז דיבור שדיברת זה לא רק דיברתי, זה לא רק דיברת, זה קיים, זה נצחי, והדבר הזה עוד נותן את אותותיו גם בשנים לאחר מכן.
אז בוא נעשה חלוקה. יש את הדיבור עצמו הרע, שהוא לא טוב, בלי קשר עכשיו מה... ואם זה גם פגע במישהו, אז יש פה את הבעיה שבין אדם לחברו. אתה מבין?
שזו בעיה נפרדת, כי אני יכול לפגוע במישהו עם סתירה. אני יכול לפגוע בו על ידי שאני אתן מכשול לפניו. אני יכול לפגוע בו בדיבור.
אבל מה שציינו בתחילת הדברי החפץ חיים, משמע שיש פה איזשהו סוג של שילוב שאומר ש... המילים שנאת חינם זה גם לשון הרע שבא מצד שנאת חינם. זאת אומרת,
סימפטום.
זאת אומרת, זה לא רק דיבור רע. עצם הרי החברה כחברה לא יכולה לסבול שהדיבורים אחד על השני הם רע וזה מביא לשנאת חינם. זה משהו שמפריע למהלך התקין של החברה.
נכון.
אז בזה בעצם אני רוצים להתמקד היום ולדבר על הנושא הזה, כמה זה חמור הכוח הדיבור שגורם לפירוד לבבות, ובפרט, עוד נקודה, וזה נצטרך להריך בה גם, זה שנאת חינם. אדם ששונא את השני, מקודם אמרת רבו, זה חינם. זה, הרבה פעמים אני אומר, זה לא חינם. בן אדם עשה לי עוול, עשה לי משהו. זה לא חינם. אלא אם כן, נגיד שאתה צריך להאמין שהכל מאת השם, וכל מה שקורה לך, אז אתה שונא אותו, זה כמו שהכלב נושך מישהו, ואתה מרביץ לכלב, ואתה מאמין שהבעלים על הכלב אחראי. אז גם בזה אני מנסה להבין, למה זה חינם?
למעשה, כמו שאמרתם, החינם פה זה בגלל שמי שהוא איש אמונה, הוא מבין שזה חינם. מי שהוא איש אמונה יודע זה לא הוא, אלא כמו שהגדרתם עם הכלב, אתה הולך, אתה מנסה, כמו הכלב מנסה לתפוס את המקל, במקום להבין שיש לו בעיה עם הבעלים שמכה בו. אז דומה הדבר לאדם שדופקים לו בדלת, מגיע הדבר עם מכתבים, הוא אומר, תחתום לי פה, שואל אותו מה זה, הוא אומר, לא יודע, לא מעניין אותי באמת, רק תחתום לי, ומסתכל, רואה איזה דוח, הוא מתחיל לקלל את הדבר, מה אתה רוצה מהדבר? אני לא עשיתי לך שום דבר, מה אתה רוצה ממני? לא, מה זאת אומרת? אתה יודע שביוון העתיקה ככה היה, היו הורגים את השליח, תראה איזה חוסר דעת, הבן אדם הזה הוא ביסר בשורה רעה, הוא היה שליח לדבר רע, היו הורגים אותו, ולכן היו רצים לבשר טוב, אנשים היו מבשרים טוב, היו מקבלים מתנה, מקבלים פרס, ביסר טוב. אנחנו לפי היהודית יודעים, המבשר הוא בסך הכל הודיע לך, אבל מי שעשה רע זה אתה שחנית לא נכון.
אז זה לא שנאת חינם, אז זה חוסר אמונה.
אז לא, החוסר אמונה אומר שבעצם השנאה שלך היא חינם, כי אם היית מאמין היית יודע, למה אני שונא אותו, מה אני רוצה ממנו? מה אתה טוען?
השנאה זה תוצאה, אז השנאה היא תוצאה.
יפה, אבל היא באמת חינם, למה אתה שונא אותו?
אבל לא הנקודה, שוב, אז לא הנקודה היא השנאת חינם. הנקודה היא חוסר אמונה. השנאת חינם היא רק תוצאה.
נכון, היא תוצאה, וחזל אומרים לך, אתה הגעת למצב שהגעת לתוצאה מאוד חמורה. מה התוצאה החמורה? כשאתה שונא מישהו, אתה יצרת פירוד עצום בינך לבינו, כי חשדת בו. אז עכשיו, אפילו שתגיד לי, זה רק תוצאה שנוצר הפירוד. אבל זה הנורא מכל. נוצר כאן פירוד, נוצרה מחלוקת, נוצר מצב של ריחוק. התוצאה היא נורא ואיומה. זה כמו שאתה אומר, הבן אדם נהג לא נכון, והוא דרס מישהו והוא מת. אבל תשמע, זה שהוא מת זה רק תוצאה. הוא לא נהג נכון. אדוני, תוצאה איומה. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. התוצאה של זה שאני חסר אמונה במקרה זה היא איומה, כי אני יוצר מצב של פירוט, של מחלוקת, של מריבה. אני אספר לך משהו. לפני כמה שנים הזמינו אותי להרצות באיזושהי חברה בתל אביב, ובעל הבית רצה לתת לי רקע, זה היה לפני פסח, הוא רצה לתת לי רקע על מה אני צריך לדבר. הוא אמר לי, תראה, אנחנו נמצאים פה קבוצה של טלפנים שהם מתרימים, ויש להם איזשהו... חברה לא שומרת מצוות, כן? והוא אומר לי, תשמע, יש כאן שנאה איומה, יש כאן מחלוקת, יש כאן אדם לאדם זאב. אני רוצה שתדבר על הנושא הזה. אמרתי לו, תשמע, זה לא פשוט לדבר בפני כאלה אנשים על כאלה נושאים, כי אתה צריך מינימום של יראת שמיים כדי להבין מה אתה שונא אותו, הפרנסה נגזרה משמיים וכולי. אבל אז נוכחתי לראות מה קורה, כמה מסכן, בן אדם שהוא בלי אמונה. הוא אומר לי, הם נלחמים שם על כל פיסת לקוח, או יש שם מלחמות, יש שם מאבקים קשים. אז התוצאה היא איומה, התוצאה, הוא אומר לי, יש לי עובדים היום שהם תרודים ומוציאים הרבה אנרגיות, איך לשים רגליים אחד לשני במקום איך לקדם את החברה שלי. והוא בתור מנהל חברה, מאוד היה מוטרד מהעניין הזה. אז לפעמים זה רק תוצאה, אבל התוצאה היא איומה.
כן, אבל זה זווית אחת, אני חושב שאפשר להגיד גם זווית אחרת. הרי יש לנו איסור לשנוא אדם מישראל, נכון? לא תשנא את אחיך בלבביך. זה לאו דאורייתא. מה זה שנאת חינם? צריך הגדרה. רש"י במסכת שבת מביא הגדרה, אומר, מי שראה בעצמו, לבדו, את חברו עובר עבירה, והתראה בו, ולא חזר בו החבר, מותר לשנוא אותו עד שיחזור בתשובה. ככה נפסק גם להלכה ברמב"ם. אז רש"י אומר, אז יוצא שמה זה שנאת חינם? שנאה ללא סיבה הלכתית מוצדקת. זאת אומרת, לא ראית בו דבר עבירה, ואז ממילא אסור לך לשנוא אותו, כל שנאה שהיא באה באיסור, היא נקראת שנאת חינם, כי אין לך רקע הלכתי שיתיר לך את זה. זה הגדרה של רש"י. יוצא, שאם אדם שונא את החברו ולא משנה, כלומר, איך אמרת מקודם? הוא הפריע לי בעסקים, זה, מי יתיר לך לשנוא? הוא הפריע לך בעסקים, אז מה? זה, אז, עכשיו, שנאה שבאה בעקבות זה, היא שנאת חינם. למה? כי אין לה...
שנאה לא מוצדקת,
לא מוצדקת הלכתית. הלכה. זהו. זה לפי הגדרה של רש"י במסכת שבת דף למד ב', נותן לנו הגדרה שפותרת לנו טוב.
כן, נכון. מה שאתם אומרים זה משלים. זאת אומרת, רש"י מגדיר את ההגדרה ההלכתית, אנחנו מסבירים את הסיבות הרוחניות שנמצאים מאחורי זה. אבל הדברים, זאת אומרת, הדברים משלימים, זה לא עוד סיבה. רש"י אומר, זה הדין, אנחנו מסבירים למה.
נכון. אם מורידים את זה לשטח, ככה זה נראה, נכון.
זאת אומרת שמה שקרה, בוא ננסה כדי שאנחנו באמת, הרי אנחנו מדברים פה כל הזמן בשביל לבנות את בית המקדש וכמה שיותר לגרום לייחוד. זאת אומרת, היה מצב שמה בעם ישראל שבאמת היו שנאות שהיו מוצדקות.
לכאורה. או, אז יש...
אבל גבר היותר, השנאת חינם, מאשר השנאה שלא מוצדקת. ככה אני מבין.
אתה יודע, בוא, אולי אני אספר איזה סיפור קטן שיכול להמחיש את זה. דוגמה לשנאת חינם, מה שנקרא הקלאסית. היו פעם זוג אברכים בכולל, נקרא להם רובן ושימון, כן? לצורך העניין. והחליטו, תשמע, בוא נלמד נטו בלי שום דיבורים, לא בורקס ולא קפה ולא מה שלומך ומה עניינים ואיך היה אתמול. אחרי 9:00 פותרים את הגמרא, אמר רבי אמר רבה, אחד קדיש מנחה, זה מה שנקרא צפוף. מתאים לך? אמר כן. באמת, ככה למדו חודשים. בוקר אחד מגיע רובן לכולל, אומר לשימון, תשמע, דע לך שאומנם עשינו בינינו תקנה, לא להביא פלאפונים לכולל, לא שום דבר, אבל היום, אם תשמע צלצול מתוך הכיס של החליפה שלי, תדע לך שאשתי ממש לפני לידה, אני חייב לרוץ הביתה. טוב, לגיטימי. בקיצור, תוך כדי שהם לומדים, תשמע צלצול, רובן קופץ, אשתו אומרת לו, תשמע, יש לי צירים, בוא מהר. סוגר את הגמרה, חס לאוטו, נסע הביתה. למחרת רובן מגיע לכולל, פותח את הגמרא, אמר רבי, אמר רבא, לא מדבר מילה עם שמעון. ושמעון מתפלא, אומר, תגיד, למה הוא לא מזמין אותי לברית לפחות? מה, אתה יודע מה?
שיספר כמה הוא שוקל לפחות.
כן, אבל מיד הוא לימד זכות, אמר, תראה, יכול להיות שהוא עושה את הברית בחוג משפחתי כזה, לא רוצה להוציא הוצאות מיותרות, בסדר. שמעון שתק, הבליג והמשיך ללמוד. אבל בכל זאת, בלב, שמעון אומר לעצמו, תשמע, אני קוראים לי שמעון כהן. בלי ספק שרובן ייקח אותי בתור כהן לפדות את בנו הבכור. חלפו 30 יום, לא רק שרובן לא לקח את שמעון בתור כהן, אלא שהוא אפילו לא הודיע לו על הפדיון. מאז נוצר מתח כזה ביניהם, החברותה התפרקה, הפסיקו לדבר אחד עם השני. רק אחרי תקופה ארוכה התברר שלראובן היו שלוש סיבות טובות ומוצדקות למה הוא לא הזמין את שמעון לפדיון. סיבה ראשונה, מפני שאשתו של ראובן היא בת לוי. סיבה שנייה, בגלל שאשתו של ראובן זה לא הילד הראשון שלה. וסיבה שלישית, כי בכלל נולדה לו בת. מה שנקרא, זה נקרא שנאת חינם קלאסית. למה? במקום לשבת ולנתח את הדברים, הרבה פעמים השנאה באה ממקורות כאלה שטיפשיים, ילדותיים ועזועים לגמרי. לפעמים אנשים באים אליי לפתור בעיות, אז אני אומר לו, תגיד מה הבעיה? הוא מספר לי, אני אומר, תגיד לי, זה באמת מקור לבעיה? לפעמים יש בעיות בתוך חוג בית, כן, בתוך משפחה. לפעמים זה בין בעל לאישה. ואתה שומע מאיפה זה התחיל, ואתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. זאת אומרת, על דבר כזה הגעתם לרבנות, לגירושין? כן, אבל אתה יודע, זה כמו שהרב בועז אומר, דמיונות. פעם סיפרו שהיה אחד שנתקע בכביש הערבה. באמצע שום מקום, הבן אדם, טוב, מוציא את הגלגל ספר, אבל אין לו ג'ק. מה עושים? אמר, יו, לא היה טלפון, לא כלום. טוב, ראה מרחוק איזה בית קטן כזה, אמר, אני הולך. הולך ברגל, וכל הדרך הוא אומר, שמה, עכשיו רבע לשתיים, עד שנגיע איזה שתיים וחצי בערך, אני נקוש בדלת, הבן אדם, בטח ישם משתיים לארבע. אני נקוש יותר חזק, והוא יגיד, מי זה שם מהיר אותי בשעות כאלה של מנוחה? ואז הוא יבוא עצבני לדלת, הוא יפתח, ואני אומר, שמה, אני נתקעתי פה עם האוטו, ויגיד, מה אתה מהיר אותי? תגיד לי, אתה... אני אדם שלא ישנתי כל הלילה, אני עבדתי כל... ואז אני אגיד לו, שמה, לא נעים לי, אבל... ואז הוא יגיד, אתה יודע מה? מה אתה צריך? אני צריך ג'ק. אתה יודע מה? תביא 150 שקל וכך. ויגיד, מה זה 150? זה גזל, אתה עושק אותי. ויגיד לי, מה? אתה יודע מה? אז לא, תרוק לי את הדלת בפנים. וכל הדרך ככה הוא מצייר לו. בקיצור, בסוף הוא מגיע לדלת, הוא נוקש, יפתח את הדלת, אומר, כן. הוא אומר, שמה, לא צריך את הג'ק שלך, לא צריך את הדובות שלך, לך אתה. בקיצור, זה נקרא... דוגמה לאדם שבונה לעצמו תסריטים, ואחרי זה הכל מתפרס לו.
הוא נכנס אליהם גם.
הוא נכנס וסוחה בפנים, ואחרי זה ממש בבעל ואישה, ואבא וילדים, ובחינוך, זה מופיע בכל מקום התסריטים האלה. לכן אני אומר, אתה שואל אותי, שנאת חינם? שנאת חינם ברובה, כמו שהרב בועז אומר, זה הרבה דמיונות. כי בעצם הוא אומר שאם חסר לו באמונה, כי אם היית יודע איך זה עובד, לא היית מגיע לתסריט ההזוי הזה.
אולי הייתי רוצה להוסיף, יש, סיפר פעם איזה בחור שלמד בישיבת חברון, והוא היה מגיע לחזון איש מדי פעם לדבר איתו בלימוד. ויום אחד הוא סיפר שכשהוא סיים לדבר עם החזון איש בלימוד, החזון איש אמר לו איזה משפט שממש הוא עמד נדהם. החזון איש אמר לו, תדע לך שיש הרבה אנשים מהציבור שלנו שנראים לבושים כבני תורה ואנשים נראים מאמינים. הוא אמר, אבל הם לחלוטין אליהם אמונה. לחלוטין, כשהם יגיעו למעלה, הם יופתעו לגלות שהם היו חסרי אמונה לחלוטין. סתם ולא פירש. הבחור הזה חזר לישיבה, אמר את זה לחברים שלו, תמיד, שמעו מה החזון איש אמר לי. אמרו לו, מה הוא התכוון? מה? אני לא יודע. אמרו לו, אז תחזור לבני ברק, תשאל אותו. זה לא כמו היום, קו 400 ואתה בבני ברק. זה צריך להגיע לתל אביב, ועוד זה. בקיצור, אחרי התלתלויות, הגיע לחזון איש בחזרה. אמר לו, הרב אמר לי דבר מאוד חמור, מה הרב התכוון? אמר לו, החזוני, שאני התכוונתי לומר, שבן אדם הרבה פעמים חושב שהוא מאמין, אבל בפועל הוא לא מאמין. למה? אומר, תראה, כשבן אדם יש איזושהי בעיה רפואית, לדוגמה, מה הדבר הראשון שהוא אומר לעצמו? רגע, בוא נבדוק, יש תור לקופת חולים, בוא נראה מה המצב שם, רגע, עכשיו, לא, אז יש רופא מומחה, יש רק ברמת גן, רגע, אז אולי נקבע לשם, אז אני אתקשר. אומר, כל החשבונות האלה יפים מאוד, אבל תגיד, חשבת רגע, קרה לי משהו. ריבונו של עולם, יש לי בעיה, ריבונו של עולם תעזור לי. ריבונו של עולם, אני לא מרגיש טוב. לא, מתי זה קורה לבן אדם? כשהוא מגיע למצב שבו הרופא כבר אומר לו, תשמע אדוני, אני רוצה להגיד לך, אין לנו מה לעשות, אנחנו הרמנו ידיים. ריבונו של עולם, פה הוא נזכר בקופת העיר, הוא נזכר בצדיקים, הוא נזכר בקברות שלהם, הוא נזכר... רגע, מה קרה קודם? איפה היה הקדוש ברוך הוא לפני כן? אומר חזוני שבן אדם הוא לא מאמין, כי אם הוא היה מאמין, אז על כל צעד ושעל הוא היה רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה פועל בדרכים גשמיות, והקדוש ברוך הוא מה שנקרא ברקע, כאופציה, זה טוב שיש אופציה שאם אני אסתבך, אז הקדוש ברוך הוא שם לעזור לי. זה חוסר אמונה. אז הוא שאל אותו, הרב, אז איך קונים את זה? אמר לו החזוני שדרך לקנות את זה היא על ידי כך, שכל דבר ודבר שאתה עושה, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל דבר ודבר שאתה עושה, תגיד, ריבונו של עולם, אני עכשיו עומד לעשות כך וכך, תעזור לי. אני עכשיו עומד, רוצה להגיע למקום פלוני. תעזור לי, ריבונו של עולם, להגיע. הגעת, אתה אומר, תודה, ריבונו של עולם, שעזרת לי להגיע. וכך על כל דבר ודבר. אומר, אמונה זה בלשון אימון. אתה מאמן את עצמך שוב ושוב ושוב, אתה קונה אמונה בסיסית, פשוטה, שהקדוש ברוך הוא איתי. אבל אם לא, אז כשקורה לי משהו, אז הוא עשה לי, וזה בגלל זה, וזה בגלל השלישי, אתה חסר אמונה. איך קונים אמונה? כל הזמן תכניס לך לראש, הקדוש ברוך הוא איתי. אחרי זה קראתי על רב שטיינמן, שפעם סיפר איזשהו בחור צעיר, שהוא היה הולך לרב שטיינמן, ומלווה אותו, לפעמים דבר איתו בלימוד, ויום אחד הם עברו בדרך, היה איזה ילד, ראה יהודי זקן, אמר לו, אתה יכול להעביר אותי את הכביש? הרגשתי לא נעים, גדול הדור עכשיו ילך עם ילד, יעביר אותו את הכביש. אמרתי לרב שטיינמן, הרב, אני אעביר אותו את הכביש. אמרתי, בסדר, ניגשתי כדי להעביר אותו את הכביש, ואז הוא אומר לי, רגע, תגיד לי, מה חשבת עכשיו? מה אמרתי? אמר לי, התפללת? אתה התפללתי על מה? תפילת הדרך. מה נתפלל? להעביר אותו מעבר חצייה? אומר לי, לא, אתה צריך להתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי להעביר אותו את הכביש לשלום, ולחזור לשלום. ואחרי שתעשה זה, תגיד תודה, ריבונו של עולם, שעזרת לי. הוא אומר, זה נחרט לי לכל החיים. לכל החיים זה נחרט לי. אין דבר שאתה עושה אותו בלי תפילה ובלי דיבור. וזה כוח הדיבור. זה כוח הדיבור, כוח התפילה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לראות את הריבונו של עולם ביום יום, רגע רגע. מי שחי כך, אין לו קפדות, אין לו כעסים, הוא יודע, זה הכל ממנו יתברך, זה שיש בעיה. הוא פונה לאבא, הוא לא הולך להתחיל להאשים אחרים ולראות מי הזיק לי ומי גרם לי ומי עשה לי.
נכון מאוד, העניין הזה כדאי באמת להתמקד בו דקה או שתיים. יש מעשה נפלא שחזוניש בספרו אמונה וביטחון כותב משפט שבהתחלה לא הבינו מה הוא רוצה. הוא כותב ככה: כמה קדושה מוסיף בעולם אדם בעל עסק שפותחים עסק מתחרה מולו, לא רק שהוא לא רב איתו אלא הולך לעזור לו. לא הבינו מה הוא רוצה, חשבו שזה אולי איזה משל או משהו. בסוף התברר שזה לא פחות ולא יותר. הרב שלמה כהן היה חברות, תלמיד חבר של החזון איש, והיה בעל הבית דפוס הראשון שם ברחוב רבי טרפון. ויום אחד הוא חוזר, הוא והבן שלו מהבית כנסת, בכנסת הגדול כנראה, והבן אומר, אבא תראה, מול הבית דפוס שלהם פתחו בית דפוס מתחרה. אז אבא אומר, טוב, בוא ניכנס. אומר הבן, יו, ניכנס, מי יודע, איזה אש וניצוצות יהיו שם. נכנסים פנימה, אומר, שלום, בוקר טוב, שלכם מזל טוב. אמרו לו, כמה אפשר לעזור לך? הוא אומר, אני הבא לבית דפוס ממול. אמרו, יו, עכשיו זה גם כן. אמרו, לא, תהיו רגועים, אני רק באתי לאחל לכם מזל טוב, וגם להגיד לכם שאם אתם יודעים, אתם חדשים פה באזור, ואתם יודעים, הציבור החרדי הוא ציבור שמרני, ואם תעשו משהו לא במקום, יחרימו אתכם ויסמנו אתכם, וזה יפגע לכם בפרנסה, אני לא רוצה. אז כמה טיפים ככה נתן להם, איך לעשות את הדברים בצורה נכונה, לא לפגוע בציבור החרדי, לא לעשות דברים פרוצים, דברים...
מאיפה לא... לקנות יום, מאיפה לקנות ניירת?
לא, בין היתר הוא אמר להם, אם אתם רוצים, גם ניתן לכם סוכנים, שיתנו לכם את אותו נייר ואותו דיו, בחצי מחיר, ככה תוכלו גם לשרוד יותר, ולהרוויח יותר, ונתן להם, אם אתם תצטרכו איזה חלק במכונה שיתקלקל, תעברו את הכביש, תקראו לי, אני כבר בא, כי אני 60 שנה במקצוע, אני יכול... תודה שיהיה לכם בהצלחה, וזה, ויצא. זה הבן כמעט נפל מרגליים. באו הביתה, אבא נכנס לסלון, הבן נכנס למטבח, אומר, אמא, לא תאמיני, פתחו בית דפוס מתחרה, ואבא נתן להם טיפים וטלפונים של סוכנים. אתה בטוח? כן, הייתי לידו. נכנסה לסלון, אומרת בעלי, זה נכון מה ששמעתי? אומר, כן. תגיד לי, יש לי שאלה. האנשים האלה שפתחו, הם חצופים, זה ברור. כל בני ברק יש בית דפוס אחד, הם פתחו לך מול האף. לא יפתחו בצד השני כדי לפזר את הלחץ. אבל בוא נגיד שמחצופים. במקרה הגרוע, לריב איתם. במקרה הלא גרוע, תעבור לידם, אל תתייחס אליהם. אבל להיכנס ולעזור ולאחל להם הצלחה? תגיד, אנחנו, זה פרנסה שלנו, אנחנו מחתנים מזה ילדים. איך את עושה דבר כזה? הוא אומר, תגידי, את מאמינה בדברי חז"ל? היא אמרה לו, בטח, אני אישה חרדית, מה זאת אומרת? שלף הרב מסכת ביצה, דף ט"ז, אומר להם, אמר לה, תראי, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה עד ראש שנה הבא. כשאני עמדתי עם תלית על הראש בראש השנה האחרון, קצבו לי כמה יהיה לי? פרנסה? אמר לו, זה כן. זאת אומרת, שבפרנסה אף אחד לא יכול לגעת לי, כי אלוקים כבר קצב לי את זה. מה כן? בעמל, בעבודה, זה כן אפשר לגעת לי. אז אמר, אני כבר שנים מתפלל להשם, שייתן לי לקצץ בעמל, ולהוסיף בלימוד. בפרנסה הרי זה נשאר אותו דבר, כי זה כבר נקצב. והיום בבוקר, ברוך השם, ראיתי שהשם שמע את תפילתי. אז זאת אומרת, היהודים ממול, אלה שפתחו, הביאו לעצמם, לקחו על הגב שלהם 50% לפחות מהעמל שלי. והפרנסה ב-100% נשאר אצלי. אז אחד שסוחב על הגב שלו 50% מהמעל, לא ניתן לו טלפונים וכמה טיפים, אבל באמת, זה לא...
שותף.
שותף שלי, שותף סמוי קצת, אבל... ואז, אבל החזוני ששמע את זה, הוא אמר, כמה קדושה מוסיף בעולם, אדם שפותחים עסק מתחרה, לא רק שהוא לא רב איתו, אלא שהוא הולך לעזור לו.
מעין זה אגב, החזוני שם הביא, מעין מה שהוא אמר לאותו בחור בחברון, הוא אמר שיש אנשים אשר רוממות הביטחון בגרונם. כאשר אתה שואל, תאמין לי, בן אדם לא צריך לעבוד הרבה, בן אדם צריך לעבוד חצי יום, אחרי זה שילך ללמוד בכולל. והוא ככה הוא עושה, וברוך השם הוא רואה פרנסה ורואה ברכה. אבל שפתאום מישהו פתח ממולו, רואה אותו מתלחש עם נעריו, ומתכנן תוכניות איך לבלום אותו.
ולמה על פי הלכה זה אסור?
או הוא משיג בול, והוא... אומר, איפה האמונה? איפה מה שפיזמת אמונה עד עכשיו? אז להגיד אמונה זה מאוד קל, אבל לחיות אמונה זה החלק הקשה.
אבל פה אני מנסה להבין, כדי שאנחנו באמת ניצא מהשידור הזה עם דברים, מה שנקרא ביד, כל מיני דברים פרקטיים כדי שנתרומם ובאמת נביא את בית המקדש, למה קשה לנו לפרגן אחד לשני? אני זוכר שהייתי נער צעיר בשכונת ארנוף בירושלים, ברחוב של הורים שלי, היה תקופה של הרבה צרות. נפטרו ותאונות, אסונות נוראים. ואז קבוצה הגיעו למרן הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה ושאלו אותו, מה אנחנו יכולים להתחזק? אולי העירוב לא טוב, אולי יקבל שבת מוקדם, אולי יותר צניעות, אולי כל מיני... הוא אמר לי משפט אחד, אני לא אשכח את זה שאותו רב חזר על זה, תחייכו אחד לשני. ואני חייב לספר לכם סיפור. היו שני אחים, אחד היה איסטניס מאוד, והשני היה חברמן גדול. והסבתא הייתה תמיד מטפלת באבא במסירות שאין כמו, והיא נפטרה. והאבא היה צריך עזרה. האבא אמר, אני לא רוצה שגוי יטפל בי. אז הם עשו חלוקה. אח אחד אמר, תשמע, אני אהיה כל יום עם האבא, אני ארחץ אותו, אני אלביש אותו, אני ממש אטפל בו כמו פיליפיני. כל העניינים הבירוקרטיים, קופת חולים, ביטוח, כל הדברים האלה, אתה תעשה. רואה מבסוט, שמח, חלוקה, מבחינתו מצוינת. הגיע הקיץ, מאח שמטפל יום יום באבא. אומר לאח שלו, תשמע, אני ואשתי רוצים לנסוע לשבוע לשוויץ. אז בשבוע הזה, תעשה מה שצריך לעשות. אומר לו, אח, תשמע, הרי אבא יודע שאני איסטניס. ואם אני אעשה את זה, הוא ירגיש לא נעים. הוא ירגיש שזה לא נעים לי. אז זה פגיעה בכיבודיו. אבל אתה יודע מה? שאלה חזקה. תכנס לרב שטיינמן, תשאל מה הוא אומר. אז הוא נכנס לרב שטיינמן ומציג את השאלה. הוא רוצה מה שנקרא לקבל פטור. אז הרב שטיינמן שומע ואז הוא אומר לו, מה הקשר שלך לשכן ממול? למה אתה צריך לטפל בשכן ממול? אז הוא אומר לו, לא, אבא שלי. השבר שלך, מה אין עוד משפחה, אין עוד אנשים שקרובים שם? לא, לא, אבא שלי. ואז הרב שמן הזדעק. אבא שלך, תעשה שיהיה נעים. בעצם, הנקודה היא, ופה אני ממש רוצה שנסה לרדת לעומק של הדברים. הרי אנחנו מדובר על בני תורה. אנחנו אנשים שומרים מצוות, ולא רק שומרים מצוות, מאדרים במצוות. ובלי עין הרע עם ישראל, חגים, ראש השנה, קופות צדקה, חסדים, אתה רואה איך אנשים עומדים שעות ומנסים לבחור את רוג, ולולה, ומשקים כספים. למה באמת הנקודה הזאת היא כל כך קשה, ולא רק שהיא כל כך קשה שאנחנו חושבים. הנה, אתה רואה שבית מקדש נחרב על שנאת חינם. הרי ודאי שם, שם הרבה לומדי תורה, ויראי השם, ואנשים שמקיימים מצוות. למה זה כל כך קשה לאהוב, והרמב"ם מרי אומר, כן, מצווה על כל אחד לאהוב כגופו וכו'. למה? למה זה כל כך קשה?
הרמב"ן כותב, ואהבת לרעך כמוך. יש רעיון של הרמב"ן שהוא אפלה ופלא. אומר הרמב"ן, ואהבת לרעך כמוך, חז"ל אומרים כמוך, ממש כמוך בלי חילוקים. ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, בן אדם מוכן לפרגן לחברו, ומוכן לדאוג שיהיה לו את כל הטוב. שימו לב, הרמב״ן כבר מדבר על אנשים צדיקים, על אנשים שמוכנים להעניק, על אנשים שמפרגנים לשני ורוצים שיהיה להם. לא מדבר חס ושלום על אלה מסוג של ימותו הקנאים. לא, לא. אנשים שבאמת רוצים לתת. אומר הרמב״ן עכשיו משפט מחץ. אומר הרמב״ן, אבל לא שישווה לו, אלא שיהיה לו איזה יתרון עליו במידת מה. זה, אני אומר לכם, זה אטומי מה שהרמב״ן אומר. זה כל כך אמיתי, הרמב״ן הכיר את הנפש האנושית, זה כל כך אמיתי. יש לך קרוב, אתה רוצה להביא אותו למקום עבודה שלי, עכשיו מחפשים פה עובד, עד רבה, אני יודע שהמצב שלו קשה, אני יכול להביא אותו לכאן, אני יודע שפה הוא יוכל לקבל משכורת טובה, ויש פה הטבות, זה הדבר הכי נפלא שאני יכול לעשות. אבל אני בדיוק עכשיו דיברתי עם הבוס, איך שסיימתי לדבר איתו, אני בעצם הבנתי שהוא רוצה אותו בתור מנהל עבודה. זאת אומרת, אותי הוא לא לקח, הוא לא קידם למנהל עבודה, אבל עכשיו מי שאני אביא לו, ואני כל כך המלצתי, הוא רוצה לקחת אותו למנהל עבודה. הבן אדם מתקשר, הוא אומר, שמע, אני הבנתי כבר שהם מצאו מישהו, אז אל תגיע. אתם מבינים? זה נורא למתבונן, אני מוכן שיהיה לך הכל, אבל שלי יהיה קצת יתרון עליך. שלי יהיה קצת יתרון עליך, שלא, מה זאת אומרת, אני פה 20 שנה, ואתה פתאום אני מכניס לך כמנהל עבודה, אני עכשיו יש שפל לידך, אומר, אבל לא שישווה לו, והתורה את זה רוצה למנוע, ואהבת לרעך כמוך, זה כמוך ממש, זה כמוך בלי חילוקים, זה לפרגן לחברך את הטוב ביותר, וכך זה בכל תחום, בכל תחום הבן אדם מוכן להיות לארג' כלפי השני, אבל שיהיה לי איזה יתרון
לא
עליו.
לא שישווה לו.
בן אדם שמח כשהוא שומע, שמע, פלוני כאן הדירה, ברוך השם, אבל אתה יודע, הוא עבר עכשיו לדירה, זאת אומרת, הוא כבר יותר ממני. זאת אומרת, הוא כבר עבר עכשיו למשהו שאני תקוע בעוד בניין הישן, והוא, שמע, מה הוא צריך כזה דבר? מה רע לו? מה זה מקום של בני תורה? מה הוא עכשיו עבר לשם? מה רע לך? מה צר לך? לא, הוא פתאום קיבל, אי אפשר להבין את זה, אבל זה טבע באנוש, אם האדם לא עובד עליו, אם האדם לא משתדל לשנות אותו, אז הטבע הזה חקוק בו באדם, והתורה צריכה לצוות כמוך ממש, כמוך בלי חילוקים, שיהיה בדיוק כמו שיש לך, ואפילו יותר ממך, ותשמח איתו, ולא יכאב לך.
הוא בעצם כאילו לוקח ממני משהו.
בדיוק,
אבל מה הדבר?
הכל מתחבר לנקודה שדיברנו מקודם, האמונה, שמעים אל האנשים, שואלים אותי, תגיד, מה אני עושה כנגד ה... יצרים האלה של השנאה ושל הקנאה, אני אומר לו, תתחזק באמונה וביטחון. אומר לי, מה הקשר? אמרתי לו, הכל נובע משם. אחד שמאמין אמיתי ובוטח אמיתי, הקנאה והשנאה מתמוססות אצלו. הוא מרגיש שאין להם מספיק, למה? למה אני שונא אותו? למה אני מקנה בו? כי אתה מקנה בו שנגיד, הוא קנה דירה חדשה או רכב חדש. תגיד לי, אם אלוקים רוצה שאתה תקבל את זה, אולי נותן לך? אם הוא לא נותן לך, זה שאתה מקנה בו, מה זה מוכיח? אתה אומר, למה אלוקים נותן לו ולא לי? כאילו יש פה איך שלום, איזה מין סוג של הנהגה לא הוגנת. אז זה סוג של פגם באמונה, אתה לא מאמין נכון. וככה זה בכל דבר, ילדים בריאים או חולים, אישה, זה נפל עם אישה ככה, זה חמותו יצא ככה, למה הוא קיבל ככה ואני קיבל? אין לזה, אם אתה מאמין שהנהגת השם היא אבסולוטית, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. התורה כותבת את זה מפורש, למה? כי אנשים חושבים אחרת, כי לי מגיע הכי טוב, ולך איך זה יכול להיות שהשני קיבל יותר טוב ממני, אז אני מקנה בו הלוואי ש... וכולי, זאת אומרת, חסר לך באמונה.
אבל אני מנסה להבין עוד נקודה, מה שאמרת הרב בועז, בן אדם למשל עובד בעבודה, פתאום מקדמים מישהו, אז אני יכול להבין שכאילו לוקחים ממנו משהו, או אפילו אחד נהיה עליון עליו בדבר שהוא היה בו.
כמו שהרב משה אומר, לא לוקחים ממנו כלום.
כן, אבל אני יכול איכשהו לנסות להבין, כאילו, נכון שזה חוסר אמונה, אבל מפריע לבן אדם, עובד 20 שנה במקום, מגיע פתאום בן אדם ונהיה עליון מעליו. אבל אני אשאל שאלה אחרת, באים ואומרים לך, שמעת, פלוני התמנה להיות רם באיזה ישיבה. עכשיו אתה אדם עובד באיזה מפעל, או אפילו לא יודע מה, לא קשור בכלל לתחום שלך. למה אין פה את הפרגון? זה לא משהו שהוא לוקח באמת ממך.
אגב, פה אנחנו מוכנים לפרגן, שתדע, זה כתוב בספרים, שאדם לעולם מתקנה באנשים שהם ברמה שלו. אם יגידו לי שפלוני נהיה ראש ממשלה או אלמוני ראש ממשלה, את האמת שלא מעניין אותי, מכיוון שבאמת מה אין אף כמינה בשבילי, אני לא הצגתי מועמדות, אז באמת לא אכפת לי.
הוא לא מתמודד במגרש שלי.
אבל אני אומר, בתוך...
השכן שלי שפתאום עבר למקום אחר, זה מפריע לי. אמרו לי, אתה יודע, גם שם השכן ההוא מבניין אחר עבר לבריאות. אמרו לי, זה התמנה לרם, באמת לא מפריע לי. אבל אתה יודע, זה שלומד לך בכולל, עכשיו הוא קיבל, אנחנו באותו כולל, ואתה יודע מה, אני בטוח שאני יותר טוב ממנו. איזה מישהו חושב שהוא פחות טוב מהשני. אני בטוח שאני יותר טוב, אז איך לקחו? כנראה הם לא שמעו עליי. זה בגלל שאני לא מספיק יחצן. אם אני הייתי יותר מייחצן את עצמי, זה, תשמע, הוא טיפוס כזה שרק מחפש להראות את עצמו. מתחילים פתאום סנאות, ומתחילים כל מיני רגשות של, הוא לא בסדר, ו... למה? למה? כי אני מרגיש שזה משהו שמגיע לי, זה משהו שממני, אני מתקנה מישהו שהייתי באותו כיתה, באותה כיתה, והוא עכשיו אוחז במקום אחר, הוא פתאום עכשיו פותח עסק, הוא בעל שם, והוא... זה הגורם לשנאה שנובעת מתוך קינה, אבל עם מישהו אחר, באמת לא אכפת לי.
וחזל אמרו את זה במשפט אחד, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כי אם לא נימה. זאת אומרת, מה שמוכן לחברך, אתה לא יכול לגעת בזה. אז מה תועיל בקינה שלך? זאת אומרת, יש פה רק 100% הפסד, ואין רווח אפילו של 1%. בוא נגיד, רובן מקנה בשימון שהוא קנה בית חדש. עכשיו, רובן גר בסחירות, ושימון קנה בית חדש, בטאבו. עכשיו, הוא יושב ומקנה, אך, למה זה יש? מה אתה מרוויח בזה? בוא נגיד, אתה קיבלת מזה דירה חדשה? לא. איסור דאורייתא, יש לך בקן. יש לך פה רק נזק. זאת אומרת, העסקה הכי לא משתלמת. אז מה אתה אומר? אבל זה טבע. טבע? בהמה, נולדת בהמה ומתה בהמה. אתה נולד עיר פרא אדם יוולד, והוא צריך למות כאדם אדמה לעליון. זו המטרה. המטרה היא להשתנות, לעבוד. אלוהים נתן לך כלים להתמודד עם המידות הרעות, לעדן אותם. זו כל העבודה שלנו. בשמה באת לפה? כי אם אתה אומר, איך אחד אמר לי, ככה אני וזהו. אמרתי לו,
זה חלק מהתפיסה החילונית שדיברתם בהתחלה.
נכון.
זה אחד מהמשפטים הרסניים ביותר. קבלי אותי כמו שאני. קבל אותי כמו שאני. זהו, ככה אני. ככה אני. אז את צריכה להתגמש. אתה צריך להתגמש. קבל אותי כמו שאני. אגב, הזכרת לי בנוגע לטבע והבהמיות. סיפר הרב צבי ענבל, שפעם היה איזשהו אדם שבא להיכנס לאוטובוס, והנהג, הוא סיפר את זה על עצמו, שהוא בא להיכנס לאוטובוס, והנהג סגר לו את הדלת בפנים. אתם מבינים שזה היה כאן בארץ, כן? לפי התיאור. והוא מספר שאני, גם אני גדלתי כאן, אז הכנסתי את הרגל. אז טוב, הוא לנסוע עם הרגל שלי ביחד, והדלת הרי לא יכולה להיסגר. הוא לא כל כך רצה, ובין שתי הדלתות, השחלתי לו שאלה. שאלתי אותו, אתה יודע מה ההבדל בינך לבין חתול? אז הוא הסתקרן, הוא פתח את הדלתות, אני בינתיים נכנסתי, והוא אומר, כן, מה ההבדל ביני לבין חתול? אמרתי לו, ההבדל הוא שחתול מוכרח להיות חתול, אבל אתה יכול להיות גם בן אדם. זאת אומרת, האדם זה היצור היחיד שאנחנו יכולים להגיד עליו, הוא לא בן אדם, על כלב לא אגידו לא כלב, על חמור לא אגידו לא חמור, ועל אריה לא אגידו לא אריה. אבל על בן אדם, אם הוא לא מתנהג בסטנדרטים מתאימים, אני אומר, הוא לא בן אדם. זה מה שהרב משה בעצם אומר, שהאדם נדרש מהעיר פרא, אדם יוולד. מהמציאות הנוראה שבה אתה מצוי, אתה מצווה ללטש וליצור מציאות רוחנית.
זה עבודת חיים, זאת אומרת, נשלחת בשביל זה?
אמת.
אתה יודע, היום הייתי בשיעור, מישהו זרק לי שאלה. ככה, אתה יודע, בתום לב, יהודי, יש לו שאלות טובות. דיברנו שם בין היתר גם על נושא של שנאת חינם ובין המצרים, אז הוא אמר לי, אז אמרתי את הגמרא במסכת יומא, בית ראשון מפני מאחריו, עבודה זרה גילוי שפיכות דמים, בית שני שהיו בו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מאחריו, מפני שנאת חינם שהייתה. ללמדך ששקולה זאת. אז הוא מיד אמר לי, רגע, אמרת שעוסקים בגמילות חסדים, אז איך זה הולך עם שנאת חינם? אם אני גומל חסד עם מישהו, אני שונא אותו, אז זה מסתדר.
שאלה לאיזה מטרה גמלת חסד? אני יכול לפתוח גמר, כיוון שבתור מנהל גמר, אני אדם חשוב, כולם באים אליי, ויכול להיות הרבה פעמים גם כן מציאות כזאת, שלצערנו מכירים גם כאלה מצבים, ופעם יצא לי להיות באיזה גמר כזה, ולא אפרט, שהרגשת שהבן אדם בעצם לקח לו פרויקט של עבד כי ימלוך. זאת אומרת, כיוון שהוא עכשיו מנהל גמר, אז כל ההנהגה שם הייתה רחוקה לחלוטין מ... הערת פנים וגמילות חסדים.
סוג של שליטה.
סוג כן. של שליטה, ואתם מדברים, אם מישהו עשה משהו, צעק עליו, ומשהו שהחזרנו, הוא חשב שזה לא היה באותה צורה, ואיזה רעש הוא עשה על העניין הזה, ואיזה... אני אומר לך, אני אמרתי שלדעתי צריך לעשות חוק שיש אנשים שעשו לתת להם לפתוח גמח. החביבי, אתה פתחת גמח, אתה רוצה לעזור לאנשים. גמח פירושו של דבר, הערת פנים, לתת משלך לאחרים. אתה מקדיש את הזמן שלך. אז למה לא לעשות את זה בצורה באמת של חסד, בצורה של נתינה?
אתה יודע מאיפה זה נובע? זה משהו מדהים. בוא נגיד את זה בשפה פשוטה, עממית, בסדר? יבוא מישהו יגיד, תגיד לי, מה זה יהדות? מה זה הדבר הזה שומר תורה ומצוות? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, יש בורא, יש את הנבראים, זה אנחנו, יש את העם הנבחר, זה עם ישראל, ויש תורה, התורה זה ספר הוראות, הדרכה, איך לחיות. תקיים את הספר, את ההוראות בספר, תקבל עולם נצחי, גן עדן, רחב, יפה, אינסופי, תענוגות אינסופיים. אומר, הבנתי איך זה עובד. יש בורא, הוא זה שמממן. הגן עדן, זו המטרה. תורה ומצוות, זה רק הכלים כדי להגיע למטרה שהיא הנכספת, זה מטרה. אז הבנתי איך זה עובד. תורה, אומרים שזה השכר הכי גדול, תשקיע, 8 שעות תורה, חביבי, נכין לי חבילה יפה בגן עדן. הלאה, מצוות, אתרוג הכי טוב, לולב, תפילין, הכל, המצוין ביותר. תשקיע, למה? זה בונה לי את הגן עדן. גמילות חסידים אמרת? למה לא? תפתח גמח, הלוואות. כל הלוואה אתה מקבל חבילה יפה בגן עדן, את מרחיבים לך שם את הווילה, כמה שיותר לצדדים. זאת אומרת, הבן אדם רואה את עצמו, אגוצנטרי מאוד, הוא רוצה את הגן עדן. כל השאר זה כלים שבאים לקדם אותי לגן עדן שבניתי לעצמי בדמיון. עכשיו, אני פותח קופת גמח כדי לשים אותי בגן עדן. עכשיו בא מישהו, כמו שבוא